ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב. הנה יום בא להשם, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם. וכשאר הימים אינם של השם? זה מלמד ששאר הימים ניתנו לשרים, ויום ההוא אינו של השרים, אלא של הקדוש ברוך הוא, כדי לעשות דין בעקום, מפני שביום ההוא יפלו כל השרים ממעלתם. ועל כן כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כי ביום ההוא לא יהיה מעלה לשרים.
כי במשך כל הדרך ההתפתחות שאנחנו עוברים, קודם כל יש ירידת העולמות, שבירת הנשמה, הערבוב בין הנשמות, קלקולים שבכוונה הבורא עושה את ההכנות האלו לתיקון שלנו. וכך אמר, שבראתי יצרה, הכנתי לכם את מה שאפשר לתקן, שעל ידי התיקונים אתם תגדלו. כמו שבחיים שלנו, בעולם שלנו, הילדים שאנחנו מכינים להם גם כן הרבה משחקים, תרגילים, בעיות לפתור, כי על ידם דווקא הם מתפתחים. כך אדם מתפתח, וגם כן אנחנו בנשמות כך מתפתחים. אז ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלכתחילה בעולם הזה, אנחנו מקבלים עולם שבור ואנחנו שבורים והכל לא בסדר, וזה לא לפלא, כי אנחנו צריכים על ידי זה שמתקנים את העולם לגדול, מתקנים את העולם על ידי תיקון עצמנו, שנקרא לתקן עולם במלכות שדי, שזה החוק מיוחד שעושים גבולות על הרצון לקבל שבו משתמשים, כדי כל הזמן לעלות על ידו לדרגות יותר ויותר גבוהות. ובכל התיקונים שאנחנו גם כן משתדלים לעשות, שאנחנו כבר מגיעים, נגיד כמו לדורנו, לתיקון פעם ראשונה, אנחנו מתחילים עכשיו לתיקון העולם, ולכן לא לפלא שהעולם לא מבין מה מחכה לו ומה קורה ובשביל מה ולמה הוא קיים. ואנחנו שמסבירים את זה רואים עד כמה שקשה לנו ולאלו שבאים היום בכל זאת לתפוס את כל המשימה הזאת שנמצאת לפנינו. וכאן אנחנו גם כן כשלומדים, אנחנו לומדים שגם התיקונים שלנו הם תיקונים הדרגתיים, אפילו מימינו ועלה, שאנחנו מתחילים לתקן את הנשמות בחיבור שביניהם, זאת אומרת לתקן את השבירה שביניהם. כי כל השבירה היא בזה שהנשמה אחת התרסקה להרבה מאוד חלקים. אז בתיקונים האלו אנחנו גם כן מבררים עד גמר התיקון כל החלקים שאפשר לתקן אותם. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו מתקנים, אנחנו רק מאתרים ומבדילים את החלקים שניתן לתיקון ולא ניתן לתיקון, וזה נקרא שאנחנו עובדים על ידי השרים ומתקנים את החבדליה, קליפת נוגה, חשמל, חש ומעל, כל מיני הבחנות הללו שבעצם לא היינו צריכים לתקן אותם, אלא על ידי זה שאנחנו מתקנים אותם, משתדלים לתקן, זה כביכול שהבורא הכין לנו כל מיני מקומות שבירה ובלבולים וערעורים, ואנחנו על ידם שעוברים אז כל הזמן מתחכמים. מה שאם כן, אחרי כל האלו הבירורים שאנחנו כמו בבתי ספר, נגיד שאנחנו לומדים בבית ספר, באוניברסיטה, אנחנו לא עושים שם כלום. אנחנו בעצם לא מתקנים, לא מבצעים שום דבר, אנחנו רק לומדים. ואחר כך רק כשיוצאים אחרי כל ההשכלה ומתחילים לעבוד, אז שם אפשר להגיד שאני מייצר משהו. כך גם כן אנחנו, עד גמר התיקון אנחנו לא מייצרים כלום. אנחנו בסך הכל רק מכינים את עצמנו לאותו יום הגדול והנורא, שזה נקרא יום השם. ואז אנחנו מגיעים למצב רואים איך האור שבא בפעולת רב פעלים מקבצאל, הוא מקבץ את הכל, הרצון לקבל, ודאי שההוא שאנחנו התארנו אותו ככן מסוגלים לתקן אותו, ודאי שבעזרת האור מחזיר למוטף, ואותו רצון לקבל שאנחנו לא מסוגלים לתקן אותו, שזה הקליפה, שביררנו אותה עד גמר התיקון, עשינו הבדלה וריחוק מהכלים שלנו, וכך אנחנו הכנו את הכל לאותו יום השם, שאז הבורא ולא שליח הוא שעושה לנו את הפעולה הזאת הסופית של גמר התיקון, יום השם. לכן המיוחד שבו שזה האור שזה מגיע, באמת האור הישר שמגיע מהבורא, שזה לא השרים, האורות למיניהם פרטיים שמגיעים לתיקונים הפרטיים של החבדה עלייה, להשפיע על מנת להשפיע, לקבל מנת להשפיע, אבל בהתעלות המלכות לבינה, כאן מגיע האור שהוא עושה את התיקון במלכות עצמה. כן.
שין ממזיין. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בשרים של מעלה, כתוב כי ריבתה בשמיים חרבי, וכי חרב יש לו להשם? יש לו חרב, שכתוב חרב להשם מלאה דם, וכתוב ובחרבו את כל בשר.
אור חוכמה, גר בחוכמה, בדרך כלל הוא נקרא חרב, כי הוא יכול לחתוך ולהביא לנו את החתך הברור בין הכלים שאפשר להשתמש בהם ובין כלים שלא. אולי עוד אזכיר לזה. בבקשה.
שין ממחת. החרב הזה הוא הדין שעושה, שכתוב ויר דוד את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו, וכי חרב שלופה הייתה ביד המלאך, הייתה הרשות נתונה בידו לעשות דין, ורשות הזה מכונה חרב. שין ממתת. ושואל, אמר לי מלאך המוות, אם לא הייתי חס על כבוד הבריות, הייתי מגלה להם את בית השחיטה כבהמה. משמע שיש חרב ממש ביד מלאך המוות. אלא בכל מקום שכתוב חרב בעליונים, פירושו משום שניתנה הרשות בידו לעשות גמר הדין, ולא חרב ממש. וגילוי בית השחיטה הוא שהיה מגלה הסיבה של המוות, האבון, שהוא כמו בית השחיטה, שהיא סיבה למות הבהמה. וכמו שכתוב, וחרבו שלופה בידו, שהרשות נתונה בידו לעשות דין. מהו שכתוב, וישב וישב וחרבו אל נדנה, שהוחזר הדין לבעל הדין, והרשות לפעול הדין הוחזרה למי שהרשות שלו, להשם.
אנחנו הרבה פעמים קוראים בתורה עניין של מוות, גם כאן. אבל התורה היא דבר נצחי, הבורא הוא נצחי ושלם. המציאות שלו שברא גם היא נצחית ושלמה. ומה זה, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שזה נקרא חיים ומוות, שיכול להיות דבר כזה שמשהו חי ומשהו מת? איננו רואות שכן, זה יכול להיות בדומם שקיים ולא קיים, יש אובדן את הצורה, מעבד את הצורה הקודמת. חי או צומח או חי, ודאי שהם חיים, נושמים, עושים פעולת, כל מיני פעולות בהתפתחות, יש הזדקנות, כן, יש בריאות, חולי, מיטה. אבל איך זה דבר כזה יכול לקרות בכלל ברצון לקבל שבורא ברא? אנחנו לומדים אתכם, כן, שבראשית ברא אלוקים וכו' וכו', או שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שטרם כי ניצלו ניצלים, נבראו הנבראים, היה אור עליון, אור העליון שהוא נצחי ושלם למעלה מכל החסרונות שבעולם הזה, והרצון שברא גם הוא בהתאם לאור, שאור מקיים אותו, כמו שהאור שלם גם רצון שלם. נכון שאחר כך מגלים בתוך הרצון במיוחד איזשהו ליקויים, כדי שהאדם שאחר כך יצא מזה, הוא יטפל בליקויים האלה ויגדיל את עצמו בעזרתם. אבל כל זה, זה בעצם לא יותר אלא משחק שנותנים ליצור הזה, לאדם, כדי שיגדיל את עצמו, שיהיה כמו הבורא. אבל רצון לקבל והאור, ששניהם קיימים בלבד בכל המציאות ואין יותר מזה, איך יכול להיות שיש כאן מוות? מה ההבחנה הזאת? מהי ההגדרה הזאת? מה הפירוש? מוות, אין? שדבר שנעלם, אין דבר כזה נעלם, עובר מחליף צורה. נו, זה יכול להיות, אז כלפי צורה הקודמת ודאי ככה, זה הזדחכות הפרצוף, נגיד שהיה פרצוף ומזדחך, הוא גם כן, כמו שאנחנו מבינים, נשאר בכל הצורתו הקודמת, אלא גם כן מקבל צורה חדשה, וצורה החדשה הזאת היא עכשיו מתגלה, ואנחנו מפני שיש גילוי צורה החדשה, מדברים עליה, והצורה הקודמת ודאי שהיא נמצאת שם במצבים הקודמים, אבל עליה לא מדובר, היא מצטרפת אחר כך בגמר התיקון לכל הצורות שהן כולם תומכות זו בזו ונותנות לנו צורת של גמר התיקון. אז אין מוות, יש רק משהו שנעלם מצד הצופה כלפי מדרגה מסוימת, מדרגה אחרת, שיש ביניהם איזה חוסר קשר, אם אפשר כך להגיד גם כן, אבל נגיד שכך. אנחנו בכל זאת מדברים רק מתוך האדם המוגבל, ושמה שרואה רואה ממש חלק קטן מהמציאות. אז מה זה בכל זאת נקרא חיים ומוות? וכשאנחנו באים להגדרה שבחוכמת הקבלה, אנחנו רואים שזה לגמרי לגמרי לא מה שאנחנו חושבים, שחיים ומוות כאן מדובר אך ורק כלפי הדבקות בבורא, שהצורה שהיא דומה לבורא נקרא חיים, וההפוכה נקראת מוות. לכן הקליפות נקראות מתים, כן? שכולנו נמצאים במתים. סם המוות, שזה כוח שמפריד בין הנברא לבורא, וכו'. זאת אומרת, זה לא העיבוד הקיום כמו שאנחנו רגילים מהעולם הזה לראות, כי אנחנו נמצאים במדרגה אחת. אם במדרגה הזאת משהו נופל, אז נראה לנו שכבר זהו, אנחנו, זה המוות. אלה ודאי שלא כך. סך הכל מדובר על קירוב או ריחוק כלפי הבורא, שכל הריחוק ממנו זה נקרא מיטה, עיבוד הדבקות, וכל הקניית הדבקות, תכונת ההשפעה שאנחנו יכולים לרחוש, היא נקראת חיים. ובתוך החיים גם כן יש לנו עליות וירידות, שגם בהם יש משהו כאילו כמוות, משהו, כן, זה כמו שינה, קטנות, שכיבה, ישיבה, לעומת העמידה. יש בפרצופים כל מיני הבחנות האלה, פחות או יותר, שזה גם כן קרובים או רחוקים יותר מושג החיים ומוות. אבל ודאי שאין מוות. וכדי להבין מה חומת הקבלה בכלל, איך היא מעלה את האדם לדרגת ההבחנות הנכונות של חיים ומוות, אנחנו מקבלים את המושג הזה מהמהות חוכמת הקבלה, שבעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה היא אמצעי לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, שבזה שאדם מגלה את הבורא, אז הוא בזה, מפני שמגלה את זה בתוך הכלים שלו, מגיע לחיים הנצחיים. כבר כאן אמנם שנמצא עדיין בקיום הבימי שבעולם הזה בדומם צומח וחי, כשקונה דרגת המדבר, דרגת הדומה לבורא, אז מרגיש את עצמו כבר שחי בצורה נצחית ושלמה כמו הבורא. הכל תלוי האם יש באדם חלק אלוקה ממעל או לא. וחוכמת הקבלה היא מבטיחה לאדם שעל ידי העסק בה הוא ירחוש את החלק הנצחי הזה. לכן עניין של מוות צריכים לראות אותו בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו חושבים. ובכלל, לא לזהות את עצמם עם הגוף הבהמי, שהוא סך הכל מלווה אותנו, מלווה את הנשמה, ולא שנשמה היא כאיזשהו חלק קטן שבו. בבקשה.
מאמר ויאנחו בני ישראל, עוד שינון. ויאנחו בני ישראל, לא כתוב ויתאנחו, שנאנחו מחמת צרתם עצמם, אלא ויאנחו, שנאנחו בשביל צרות של אחרים, שהאנחה הייתה בשבילם למעלה, שהמלאכים נאנחו בשביל ישראל.
נו, זה בתנאי, אם ישראל, ישראל זה נקרא ישרקל, מי שהולך לרכוש תכונת השפעה ואהבה. זאת אומרת, מי שרוצה להתקשר עם יתר הנשמות כדי לתקן את השבירה שביניהם, ולכן אלו שמשתוקקים לזה שנקראים ישראל, אז בזה מרגישים את הצרה, בזה שמגלים את הפער, את הקרע בין הנשמות. בבקשה.
שינון א', ויאנחו בני ישראל, בני ישראל של מעלה, המלאכים, מן העבודה, מלמד שבני ישראל הנקראים בעלי עבודה, אותם שהם מהעבודה של מעלה, מלאכי השרת. ותעל שוואתם אל האלוקים, מלמד שעד אותה שעה לא עלתה שוואתם לפניו. שינון ב'.
זאת אומרת, הבורא מקבל תשובה או תפילה שלמה. הרוחניות זה שלמות. השלמות זאת אומרת שהמערכת שנבנתה ב-125 מדרגות, היא מקבלת הבקשה, חיסרון, כלי בדיוק מדורג לפי מה שיש בעולמות. אנחנו נמצאים, כי אנחנו נמצאים כך, ישנם חמישה עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכאן הנשמה, וכל עולם עוד מחלק לחמישה פרצופים, וכל פרצוף לחמישה ספירות. אז יש לנו נגיד עולם היצירה, חמישה חלקים, בכל חלק עוד חמישה חלקים. סך הכל בעולם היצירה, כרגיל כמו בכל עולם, 25 חלקים. אני חייב להיות מותם לחלק אחד מהם. אחד מ-25. מדרגה הבא שלי, 2 מ-25. 3 מ-25, עד שאני תופס 25 ל-25 מעולם היצירה, נגיד. ופחות מידות זה לא באות בחשבון. אני פשוט לא נמצא בהתאמה עם מידה שלמה שנמצאת בעולם הזה. זאת אומרת, נגיד, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן ההכנה, כן? ואני צריך להיכנס למדרגה הראשונה הרוחנית, כן? 1 חלקי 125. אז אני צריך להביא לכאן חיסרון שלי, כן? שהוא בדיוק שווה לאחד מ-125 למה שיש כאן. חיסרון לזה שאני רוצה להיות מתוקן כדי להתחבר עם האחרים ולהיות איתם במערכת אחת. ואם זה אחוז פחות מאחד לחלקי 125, זה לא עובד. זה חייבת להיות בדיוק קליק, זה כנגד זה. אותו דבר אני עובד, עובד, עובד בנקודה, במדרגה הראשונה הזאת כדי לעלות למדרגה השנייה. 2 חלקי 125. כן? אותו דבר. אני חייב להביא לכאן חיסרון שהוא בדיוק מותם לזה, כלי כנגד אור. כך חייב להיות. מה אני מביא? אני מביא כלי ואומר, אני מאוד רוצה כאן שיהיה מסך. מה אני מצפה ממך? אני מצפה ממך שתביא לי אור מקיף שהוא הביא לי מסך. איפה המסך שלי? לא. אז הבקשה למסך היא חייבת להיות מאוד עזה, חזקה, כן? אם היא בדיוק לפי מה שיש כאן בתוך המדרגה הזאת, החיסרון, אז אני מקבל את העזרה. לפני זה לא. ולכן בכל מדרגה יש לנו הכנה, 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 קריק, וזה עובד. ואני מקבל אז כוח ומתגלה המדרגה. ושוב, עובד, 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 קליק, וזה קורה. וגם כן בזמן שאני מכין את עצמי, אני בכל זאת עושה כל מיני הבחנות, רוכש, מבין, יש עליות, ירידות, כל מיני, אבל בכל זאת זה עדיין לא רכישת המדרגה. עדיין לא קיבלתי מסך, לא קיבלתי האור מחזיר למוטף שבונה בי את המסך, ואז הכלי שלי עם המסך הוא כמו האור גם כן משפיע. כלי עם המסך, רצון לקבל עם המסך, הוא נקרא נשמה. כן? אם יהיה לי רצון לקבל עם המסך שרוצה להשפיע, אז זה נקרא נשמה. כן? נו, נמשיך עוד קצת.
שינון ב', מהו הדין שעושה הקדוש ברוך הוא במשרתים של מעלה, במלאכי השרת ושרי עין אומות? הוא מעביר אותם בנהר דינור ומסירם מממשלתם וממנה שרים אחרים משאר הימים. וכמו שכתוב, משרתיו אש לוהט. ואם כן, מה ייגרע מהם אם מעבירים אותם בנהר דינור? יש אש שהוא קשה מאש, ויש אש שדוחה אש. ועל כן, אף על פי שהם אש, האש של נהר דינור קשה מהם, ונעשה שם הדין למלאכי אש.
זאת אומרת, איזה דוגמאות בעולם הזה אפשר לתת? נו, לפעמים יש דין שהוא נראה כרחמים לעומת דינים אחרים. זה... כן. נו, נו, קח מיקרופון. כאן, כאן, מוטל ידך.
כל ההבחנות שלי חייבות להתרכז בקשר עם הזולת, כאילו מה עם כל העניין של האגו ומה משפיע עליי וממה אני מורכב?
אנחנו נמצאים בעולם שלנו, בהרגשת העולם הזה, ונראה לנו שאנחנו, אתה יודע, אגואיסטים, אנשים יכולים ככה לדפוק את עצמם חזק בלב, כן? אשמנו, וזה, אתה יודע, זה כמו ביום כיפור וכן הלאה. במה הם חושבים שהם פושעים? במה הם הורגים, אונסים, גונבים, עושים כל מיני חטאים, מה שכתוב שם זה השם ישמור. מי יכול בכלל לחשוב שזה כך? אבל בתורה כתוב מדבר שקר תרחק. זאת אומרת, איך יכול להיות שאתה צועק שאתה עשית את הדברים האלה, אתה לא עשית. זאת אומרת, מה זה בדיוק אותם החטאים שאנחנו צריכים לגלות? מה הם בדיוק אותם הרשעים שנמצאים בנו? ומה בדיוק היצרה, האגו שלנו? האם שאני לא בסדר עם החברים כאן, עם הזולת, עם הרשויות, עם העולם, עם עצמי, עם החיות, תן לחיות לחיות, מי יודע שם, כן? האם בזה, איפה אנחנו קובעים בדיוק מהו האגו שאנחנו צריכים לתקן? אז בעיה היא, אנחנו רואים שעד כמה שאנשים לומדים את התורה, הם לא מזהים בדיוק מה לתקן, לא חושבים על התיקון. כי הלימוד שלהם לא מביא להם המאור המחזיר למוטף, לא מגלה להם את הרע. וקודם כל אנחנו צריכים לגלות איפה זה הרע. כתוב, בראתי יצר רע, מזה מתחיל להיות הכל. אם אתה לא מגלה את הרע, אין? על ידי הלימוד שאתה בדיוק יודע שזה הרע שהבורא מתכוון, זה כל היתר, זה לא נקרא תורה, לא שווה. אז אנחנו לומדים מהתפתחות האורות וכלים, מבריאת האדם, שהייתה נשמה כללית, כללית אחת, שנקראת אדם, ונשמה הזאת התחלקה להרבה מאוד נשמות. ובמקום חלקים האלו שהיו מחוברים יחד בגוף אחד, כל החלקים שנשברו, התרחקו זה מזה, התרחקו על ידי השנאה שהתגלה ביניהם. זאת אומרת, אותו הקשר, אותו הכוח, אותו האיכות שהם היו קשורים זה לזה, הוא התהפך, הוא הפך להיות לתחייה. כוחות החיבור הפכו לתחייה, כוחות אהבה לשנאה. וזה בעצם היצר הרע. זאת אומרת, יצר הרע זה רק אותם הרצונות ומחשבות שהם בי נגד החיבור עם האחרים בלבד. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איזה הם בדיוק נגד או בעד, או אני לא יודע כלום, אבל אם אני לומד מלכתחילה ונמצא מלכתחילה בחברה כדי לאתר את הנקודה הזאת בלבד, איפה השבירה שבי, אני יכול לעשות על עצמי רשימה גדולה מאוד מה שלא טוב בי. ואם אחר כך אני אראה את זה באור שיעיר לי, אני אראה שאני טעיתי ב-99%, שזה בכלל לא שייך לתיקון השבירה, לא שייך לתיקון הרע. ככה זה. אלה, כשאדם מתחיל לקבל איזושהי צוויתה שבלב, מביאים אותו לקבוצה, מביאים אותו לספרי הקבלה, בשביל מה? להיות בקבוצה ועם האחרים על ידי אלימות, לאתר את הבעיה הזאת שנקראת בראתי יצרה. זהו. וזה קודם כל. אם אתה לא מאתר את המושג הזה, מה זה יצרה, זה צריכה להיות הרגשה פנימית מאוד מאוד ברורה. כמו אדם שיש לו כאבי בטן, שהוא יודע שהכאב הזה זהו, זה הרע שבי. הראש, כל מיני מה, אוזניים, רגליים, זה הרע. זאת אומרת, הוא מזהה את זה ממש בצורת כאב. אז מזה הוא מתחיל. קודם לזהות את הרע. ואחר כך, אז בהתאם, כמה שמרגיש שזו הבעיה, אז מתחיל לפי הרגשה הזאת, ויחד עם האחרים, שהם גם כן מתחילים להיות רגישים לזה. כבר הכאב הזה שנעשה כאב קבוצתי כך, הם מתחילים לרצות לצוק יחד לבורא שתציל אותנו משנאה בינינו. זאת התפילה. זה בראתי תורת אבלין, מיד מגיע האור ומתקן אותם, כי הם רוצים להגיע לאהבה ביניהם. על זה האור עומד ומחכה.
אז מה בקשר לתענוגים? כאילו כסף, כבוד,
כלום.
אוכל, מין, משפחה, כאילו זה צמצום א'.
תשאיר אותם לגוף שלך וזהו, תעזוב. לא חשוב. אל תחשוב בזה, אל תתעמק בזה, אל תתחיל להיות פרוש מכל מיני תענוגים ותאוות וכל מיני דברים. זה הכל לא שייך לתיקון השבירה. אתה תתחיל בזה להתעסק, אתה לא תדע את כלום. לא, אתה תקבור את עצמך שם, תחת כל מיני הדברים. תן לאור קודם כל לתקן את עצמך. אור צריך לאתר לך מקום איפה הייתה שבירה, אור צריך לתקן את השבירה. רק האור. ולא שאתה תתחיל עכשיו, אני בזה לא בסדר, אני אוכל 2 קילו ביום, אני צריך קילו אחד, זה נקרא צדיק. אין? אני צריך לחייך לכולם, היום חייכתי לא לכולם. גם כן, נו וכולי. תתחיל ככה, זה לגמרי לא נכון. זאת כל הבעיה, שאנחנו פילוסופים גדולים ופסיכולוגים וחסידים ומי לא. חוץ מזה שלא מתקנים את האמת, את מה שצריך לתקן. כן.
כשאני מסתכל על המשפט, ואהבת לרעך כמוך, אז אם אני מסתכל על עצמי, על האהבה שלי לעצמי, זה האגו שלי שאוהב את עצמו. ואם אני מסתכל על הזולת, זה משהו שהוא נפעל ב-100%, כמו איזה מכונה. יוצא מזה שאני צריך לאהוב בצורה לא תאורה, דרך האגו שלי, איזושהי מכונה שהיא נפעלת ב-100%.
לא, כאילו, מאיפה אתה חושב שמה שאתה חושב על אהבת הזולת, שזה נכון? מה אתה מבין באהבה? גם בשנאה אתה לא מבין. האור צריך לראות לך את זה, ולא השכל הבימי שלך, איך שהיית כל החיים בזה. אני לא מספיק אוהב את הסבתא שלי, וחמתי בכלל לא. ואז תשב ותסבול. כן? מה זה נקרא אהבה ומה לא? זה צריכים לדעת. זה לא מה שאנשים חושבים. אנשים חושבים יחס טוב לאחרים, זה נקרא אהבה. זה לא נכון. או שאני אתן לכולם מה שיש לי, אני אחלק כל הרכוש שלי לאחרים, זה נקרא שאני אוהב. מה פתאום שזה נקרא אהבה? אולי זה ניצול הזולת שאתה נותן לו, על ידי זה בטוח אתה רוצה להרוויח משהו. זה לא נכון. זאת אומרת, שוב, ההנחה היא מאוד פשוטה. אנחנו לא עושים כלום חוץ ממזמינים המאור המחזיר למוטף. זה הכל. גם לאתר את הרע, ללמד אותנו מה זה בדיוק, ומתוך זה אנחנו מגיעים לדעת מה זה טוב. רק מתוך הרע לומדים מה זה טוב, ויהיה ערב ויהיה בוקר, כך אנחנו מתקדמים, ואז אנחנו דורשים את האור שיתקן את הרע. אבל כל הזמן המאור המחזיר למוטף, אין אחרת. לכן לפני שמגיעים לחומת הקבלה לא תיקנו כלום. לכן שצריכים לתקן, הזוהר נפתח, מתגלה. אז לא לקחת שום דבר מהחיים הקודמים, כלום. אתה עכשיו כנולד דמי, מה שכתוב, זהו, כתינוק. זאת הבעיה של כל העולם, שהם חושבים שהם יודעים הגדרות הנכונות. לא מובן מה זה לאהבה, מה זה השפעה, מה זה נקרא להיות אדם טוב. לגמרי אף אחד לא יודע. זהו. כן.
בעל הסולם כותב על זה במאמרי שמעתי, מאמר למדלד, מה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה, לעסוק בתורה, שהמאור שבה מחזירו למוטב, שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה להפירוד. היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מהשם.
כן.
גם התורה, החומש, וגם הזוהר מדברים הרבה על שרים. לא שמים לב לזה, אבל זה דבר חשוב. לכל העמים יש שרים.
לא, רק... כאן מדברים על שרים של הבורא.
שרים של הבורא.
המלאכים.
המלאכים. לכל עם מעקום ממונה שר, רק לישראל לא.
אתה מדבר על בעולם שלנו?
לא.
העמים או רוחנית?
רוחני.
כן, סליחה.
אבל התורה, רש"י מסביר את זה בדיוק, איך יש את העובדה הזו. אני לא רואה שהזוהר מסביר את זה.
אז תפנה לרש"י ולזוהר, מה אני אגיד לך?
מה זאת אומרת?
ככה, אתה למדן גדול, למדת בישיבה, נו? אנחנו, זה זוהר לעם, מה אתה אומר?
אז איך אני יכול לדעת שיש שרים?
נמשיך, אנחנו נגיע לזה.
כן?
נגיע. שרים זה המלאכים, זה המימונים, כן? כל הרצון לקבל בכללות מתחלק ל-70 החלקים, ולישראל שזה חלק הבינה שבתוך הרצון לקבל, ואז על כולם פועלים הכוחות, שכוחות האלה כנגד אותם רצונות. כל רצון ורצון לפי דרגה שלו, הוא נכלל מהבינה בהתמזגות אחרת, ואז יש לך 70 עמים, ועם ישראל, ועל עם ישראל ודאי שאין שרים. איזה שר יכול להיות על עם ישראל? איזה כוח יכול לפעול על כוח ההשפעה? אתה מבין? שרים הם כוחות שפועלים על ידי אור החוכמה לנהל את הרצון לקבל. עם ישראל מלכתחילה אין ברצון לקבל. בתוכם אין ברצון לקבל. כולו בינה. כן.
אמרת בתחילת השיעור, על ידי משחקים האדם מתפתח. אז השאלה שלי זה, מהו המשחק בעצם שהבורא משחק עם האדם, ומה מטרת המשחק הזה?
כל הבריאה היא משחק. כתוב, הבורא משחק עם לוויתן. כל הבריאה היא משחק כלפיו. מה זאת אומרת משחק? שהוא ברא את המציאות וברא את האדם, הבחנה כזאת מיוחדת בתוך המציאות, שעל ידי הקשר בין האדם הזה עם המציאות, האדם התפתח והגיע לדרגת הבורא, יהיה כמוהו. אז התפתחות הזאת היא נקראת משחק. דיברנו על זה הרבה פעמים. למה זה נקרא משחק? משחק נקרא שאני על ידי זה גודל. משחק נקרא שאני תמיד מעלה את עצמי למדרגה יותר גדולה בהתפתחות, שהמדרגה הזאת אני מקודם, מראש לא יכול לצפות ולא יכול לאחוז ולהבין. נגיד, אנחנו עכשיו צריכים לעלות לדרגה רוחנית הראשונה, אנחנו לא רואים אותה. זה כמו במשחק, אני משחק, אני לא יודע מה קורה, זה כאילו מזל, זה כאילו לא ידוע. אותו דבר יש בהתפתחות בצמחים ובחיות ובכל תא חי. זה אותו דבר, כל דבר המתפתח הוא מתפתח בצורת המשחק. משחק זאת אומרת שאני נמצא בדרגה מסוימת, דרגה הבאה אני לא יכול לזהות. אבל אני עושה כל מיני מאמצים כדי להגיע לזה. ככה ילדים, הם כל הזמן משחקים, אבל על ידי המשחקים האלו מגיעים למצב שפתאום נעשים חכמים, פתאום מבינים, פתאום מתחיל לדבר, פתאום משהו. הם לא לומדים שפה כמונו, הם לא לומדים חוכמות כמונו, הם פשוט מסתובבים וקולטים. קולטים מתוך רצון שרוצים לקלוט. יש להם עולם גדול, הם לא מבינים ולא מרגישים אותו, הם מרגישים עולם קטן. אבל על ידי זה שרוצים לכלול את המצב הגדול, כן? לתפוס אותו. על ידי זה כל הזמן סופגים אותו. כך אנחנו כלפי העולם הרוחני. אנחנו צריכים רצון להרגיש אותו. אחר כך, אחרי הרגשה, להבין אותו. זאת אומרת, לקלוט אותו בפנים. שזה פשוט פתאום אופה ויעלה מבפנים ככה בי ואני מרגיש. העיקר זה הרגשה, אנחנו כלי הרגשה, אנחנו רצון. ההבנה, השכל בא אחר הרצון. כן.
מוות פיזי זה נקרא מוות באמת או שזה לא קשור לריחוק מהבורא?
לא, לא קרבה ולא ריחוק. הזדמנות להגיע לקרבה לבורא. זה נקרא חיים האלו.
ומוות?
המוות זה כלום. למה החיים, למה הבהמה הזאת יכולה, הבהמה הזאת יכולה להרחיק או לקרב אותי לבורא? במה? היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע יכולה להיות הבשר הזה? טוב, נמשיך.
בבקשה. מאמר הנחה שווה צעקה, עוד שינון ג', שלושה עניינים כאן, הנחה שווה צעקה, ואינם דומים זה לזה. הנחה שכתוב ויאנחו בני ישראל, צעקה שכתוב ויצעקו, שווה שכתוב ותל שוועתם אל השם, וכל אחד מתפרש בפני עצמו, וכולם עשו ישראל. צעקה ושוועה עשו ישראל, הנחה לא עשו, שזה משמע מהכתוב ויאנחו ולא ויתאנחו. Mm-hmm. ולמעלה הייתה ההנחה בשבילם. שינום ד' צעקה ושבעה, במה הם נבדלים? אין לך שבעה אלא בתפילה, שנאמר שמעה תפילתי השם האזינה, וכן אליך השם שיבתי, וכן שיבתי אליך ותירפאני. הרי ששבעה פירושו דיבורי תפילה, צעקה פירושו שצועק ואינו אומר כלום, בלי דיבורים. גדולה צעקה מכולן, שצעקה היא בלב וקרובה להקדוש ברוך הוא יותר מתפילה והנחה, שכתוב כי אם צעוק יצעק אליי שמוע אשמע צעקתו. הנחה, צעקה ושבעה הן מחשבה כל דיבור, בינה זרענפין מלכות. ועל כן צעקה שאין בו דיבור יותר מקובל להשם מתפילה בדיבור, משום שהדיבור הוא בהתגלות ויש בו אחיזה, אבל צעקה שאין בו התגלות רק בלב הצועק, אין בו אחיזה למקטרגים. וגם הוא מקובל יותר מהנחה, כי מגולה רק במחשבת הנאנח בחינת בינה, ואין התחתון ביכולת להידבק על ידה כראוי בהשם. ועל כן צעקה יותר מקובלת. שינון ה' בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. מה כתוב? ויחר לשמואל, ויצעק אל השם כל הלילה, הניח הכל, הנחה ושבעה, ולקח צעקה משום שהיא קרובה להקדוש ברוך הוא יותר מכולן. כמו שכתוב, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. שינון וב, זה מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקנית, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו. שינון זין, גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא, שכתוב ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילם.
אנחנו לומדים אתכם שהאור העליון שמשפיע על הרצון, הוא מביא את הרצון להתפעלות ממנו על סדר של דלת בחינות דאור ישר, שרק בבחינה האחרונה, בבחינה דלת, הרצון מתחיל להבין מי נמצא איתו בעסק, מי ברא אותו, מה הוא רוצה ממני, איך הוא מתנהג איתי, איך הוא בעצמו, מה אני מסוגל לעשות, מה קורה כאן, בקיצור. וזה יכול להיות רק בבחינה ד' בלבד. מה שאם כן, בכל הבחינות הקודמות, זה עדיין בא מתוך ההרגשות או השגות או הבנות למיניהם כאלו שעוד לא כל כך ברור, עוד לא כל כך מובן, עוד לא כל כך עד העצמות, מה שנקרא, מגיע אליי וממש בוער בי. וזה מה שבעצם הוא רוצה להגיד, שיש לנו ההנחה והשבה והצעקה שהם תלויים בעומק הכלי, בעומק ההבנה. זה אותו רצון לקבל ואותו האור, רק תלוי עד כמה שרצון לקבל מרגיש, מבין את כל התופעות, כל הסיבה ומסובב, כל היחס אני ראשון ואני אחרון שבא לו מהבורא, ואז כשמגיע לו דווקא ההרגשה העמוקה, ההבנה העמוקה, ושניהם מתחברים יחד, אז הם בונים את הצעקה. ולכן היא נקראת כתפילה שלמה, כפנייה שלמה, כדרישה שאי אפשר לסרף. וכל היתר הם רק כדי לבנות את הצעקה הזאת בצורה, כדי להגיע לצעקה. לכן אנחנו חושבים שצעקה היא דבר קטן, וכאילו מי צועק ומה צועקים, אבל ברוחניות זה מושג מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת שאתה הגעת בעבודה שלך, במאמצים שלך, עד המצב שהאור העליון נכנס לעומק של הכלי, לכל הדלת דרגות שלו, ואז אתה מבין ומרגיש ומכל מה שיש לך בחיבור עם הבורא, אתה מגיע להחלטה העמוקה ביותר. מה שאם כן בבחינות הקודמות, זה רם, פנבין, אתה שם, זה עדיין, אין לך עדיין את ההבחנה הזאת העמוקה, החדה, ההכרחית, שאפשר לענות עליה, שהאור יכול באמת אז להיות במגע עם הרצון. כן.
שמואל מרעננה שואל, איך אנחנו מגיעים לצעקה, לצעקה אמיתית?
זו בעיה. זו בעיה. זה כמו שכל ההתקדמות היא תלויה רק בחיזוק מהחברה. כי אני בעצמי לא מסוגל, אני בעצמי כל הזמן אסובב את עצמי, אשמור על עצמי, אני ארחם על עצמי, אני אברח מההרגשות האלו החדות. אני לא אתן לעצמי יכולת, איזושהי הזדמנות להגיע אליהם. זה כל כך כואב, זה כל כך ברור, זה כל כך ממש נראה כתהום, כשאין, שאדם בכוח הגנתי שלו הפנימי, האגואיסטי, הוא יברח מזה עוד הרבה שלבים מלפני, אפילו לא יודע שהוא בורח. וכך אנחנו עושים. אני עוד מתקרב, פתאום אני בורח הצידה למשהו ככה, לאיזשהו עסק קטן, לאיזשהו מחשבות כאלו, וזהו, ומתשטש. אלה רק חברה שיכולה לקחת אותי ככה באוזן ולהביא בכוח למצב הזה. האדם בעצמו לא. הגוף שלנו, הכוונה היא הרצון הכללי שלנו, הרצון ליהנות, הוא לא ייתן להגיע לזה. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה מרגיש את המוות וללא שום תקווה, ללא שום הצדקה. אנחנו מוכנים למות, אבל תמורת איזה אני, הגאווה, המדליה, משהו, לא חשוב מה. אבל איזשהו פיצוי, שקרי, לא חשוב, אבל שכך נראה לנו. מה שאם כן כאן, צעקה היא, שאין לך שום דבר. לזה אי אפשר להגיע. זה רק אנחנו חייבים הכוח הנוסף של החברה. האדם לא יכול להגיע. כל האלו, ההנחות, התפילות, זה כן. זה איכשהו שם עוד מסוגלים. לצעקה לא. וינחו בני ישראל מהעבודה, זה בסדר. עוד לא הצעקה האמיתית. כן.
מוטי מנווה אפק שואל, האם הצעקה היא פרטית או של כל הקבוצה? והאם האנושות יכולה מהסבל שהיא עכשיו עוברת להגיע לצעקה?
לא, מהסבל הזה לא. זה כמו שהוא שאל על האגו. זה לא שייך לסבל, לא שייך לאגו. זה הגוף שסובל שיסבול. מגיע לו לסבול, מה פתאום שלא? זה בכלל לא. זה דברים שאנחנו צריכים להרגיש כדי לעורר בנו שאלה מה טעם בחיינו. בשביל מה חיים? אבל עם שאלה מה הטעם בחיים, אנחנו מגיעים לקבוצה ולחוכמת הקבלה, ואז אנחנו נכנסים לבירורים רוחניים, ולא לבירורים הגשמיים. אז אנחנו לא צריכים לחשוב על החיים שלנו אלו, וסבל זה, וזה הכל, שום דבר לא שייך לרוחניות בכלל. אנחנו צריכים עכשיו לרכוש סבל רוחני, סבל רוחני שאין לאהבת השם, שאין לאהבת הבריות. לגמרי למשהו אחר. זה שחסר למשהו בחיים, בחיים האלו, זה נקרא סבל, זה לא סבל רוחני. זה רק כדי לעורר אותנו לסבל האמיתי. שאנחנו נעדיף את הסבל האמיתי הזה להרגיש במקום הסבל הגשמי, ואז נגיע בו לצעקה, ואז על הצעקה הזאת נקבל תשובה ויפתח לנו העולם הרוחני. מה זה העולם הרוחני? הרגשת ההשפעה והאהבה לזולת, שבה אנחנו נרגיש בהרגשה הזאת את הבורא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הבחנות חדשות, גם בטוב וגם ברע, וגם בתיקון וגם בקלקול, בהכל. לכן אדם כשמגיע ללימוד חומת הקבלה, ללימוד הזוהר, הוא כאילו צריך לחתוך את עצמו מכל מה שהיה לו עד כה. כי עכשיו הוא הולך לקבל הבחנות חדשות, כלים חדשים. כן, נרן.
מה זה שכותב פה ששמואל מניח הכל הנחה ושווה ולוקח צעקה? מה זה המצב הפנימי הזה שהוא מדבר? שמניח...
בירורים.
מה זה אומר?
הוא לוקח דרגת הבינה כלי העליון שבה הוא מביא את החיסרון לאור החוכמה שהתלבש בו בעל מנת להשפיע. זה נקרא שהוא מניח את כל ההבחנות חוץ מצעקה, וזה גם כן רק מתאים לדרגת שמואל, שזה דרגת הבינה כמו השם שלו. אני לא יודע איך להסביר יותר קל. זה בעצם ממה שאנחנו קראנו, זה דבר טבעי, רק יש לו כוח את זה לעשות, לעזוב את כל ההבחנות ולעלות רק דרגת הצעקה. זאת אומרת, יש לו כוח להיות בסבל הגדול הזה שהוא לא מסוגל לתקן, למלות את הכלי הזה שנקרא צעקה, אבל הוא מסוגל לעורר אותו למרות הכלים האחרים. זאת אומרת, הוא מסוגל לסבול, ונכנות לסבול הזה הוא מקבל, אנחנו צריכים לקבל מהסביבה, שסביבה נותנת לנו חשיבות המטרה, אז אני מוכן להשגתה לסבול. וכך מגיעים לצעקה, לזה שמעדיפים את הצעקה על פני השוואה והנחה ושוואה עדה. כן.
לא ברור לי הקשר הזה בין הסביבה, כי נראה לי שמי שבוחר בסביבה הנכונה ומקווה להתקדם בהחישנה ולא בעיתו, זה אולי מקטין את היכולת שלו להגיע לצעקה.
אתה צודק, אני באמת לא שמתי לב, כשאני כל הזמן אמרתי על צרות, צעקות, ו... אנחנו צריכים להבין שאם אני מרגיש מהחברה שצעקה זה דבר גדול, אז הצעקה הזאת הופכת להיות אצלי מתוקה. אני פונה לבורא, אני שמח מזה שיש לי סוף סוף פנייה על אף האמיתית, שאני נקרא מבפנים, אני בזה שמח, כי מהקריאה הזאת פנימית אני מגלה בדיוק אותו הפער שיש בין הנשמות, והוא צריך למלות, הוא צריך להיכנס לתוך הקריאה הזאת, לתוך ההבדל הזה שאני גיליתי בין הנשמות, ושההבדל הזה אני חייב למלות. על זה הצעקה. אז אני מלא שמחה. וגם כן, מגיעים אל זה בקלות. הכל הבעיה שלנו שאנחנו בעצמנו, רוצים להגיע למטרה, וזה בלתי אפשרי, וזה באמת בלתי אפשרי, וזה באמת לוקח כל כך הרבה זמן עד שאנחנו באמת ויאנחו בני ישראל, ויאנחו ואחר כך הגיעו מההנחה, כן? לצעקה. ובזאת חייבים לסיים. הנה מה טוב ומעניים שלטחים גם יחד, הנה מה טוב ומעניים שלטחים גם יחד, הנה מה טוב שלטחים גם יחד, הנה
thank you.